שלום לכולם, שלום וברכה. בעזרת השם אנחנו מתחילים את זמן קיץ, ואת זמן קיץ אנחנו נקדיש לעיון, נגיד אני אפייג את זה, זה עיון בקיאותי, בתורה של אחד מהמעצבים הכי משמעותיים וחשובים של תורת החסידות, רבנו צדוק הכהן מגדול, המכונה רב צדוק בקיצור, ובאמת להגיד עיון בקיאותי צריך לדייק, כי התורה של רב צדוק היא מאוד מדויקת, והוא היה גם שר הבקיאות וגם שר העיון וההפנמה, ובעצם המטרה של המפגש שם זה לתת מבוא רקע על דמותו ותורתו של מי שמכונה הכהן הגדול בתורת החסידות, רבנו צדוק הכהן מלובלין, עד כדי כך שיש הרבה שטועים לחשוב שהוא מתקופת הבעל שם טוב, המגיד ממזריץ' ולא אוכן פני הדברים. רב צדוק הכהן מלובלין נפטר בתת באלול תפרי סמך, כלומר 1900, לפני כמעט 122 שנים. אוקיי? זה לא הדורות הראשונים של החסידות. ובכל זאת יש לו מעמד מיוחד, ולפני שניכנס ככה במהלך הקיץ ללימוד, אז מאוד מאוד חשוב תמיד שנכנסים לאיזשהו דמות לספר, ללמוד את המשנה שלו, לדעת מי הוא, מה הוא, מה הרקע, מה עיקרי המשנה, כדי שנוכל להבין יותר על בסיס מה הדברים באים. דיברתי את זה כבר בהקשרים אחרים, שיש גדול דור, כן, גדול הדור אמר, גדול הדור פסק, אבל יש את גדולי הדורות. מה ההבדל בין גדול הדור לגדולי הדור? גדול הדור הוא גדול הדור, אבל הוא נכון ורלוונטי רק לדור שלו. ומאה שנים אחר כך, מי מכיר אותו, מי זוכר אותו, מי... הוא לא משמעותי בהשפעה שלו. לא מדבר בהשפעה סגולית, בהשפעה קיומית. אבל גדולי הדורות, יכול להיות שבדורם לא כל כך הכירו אותם, לא הבינו אותם, אבל בתפיסה למרחוק, ודאי שהשפעתם ניכרת. ניתן דוגמה, יש הרבה רבנים גדולים בדור שלנו. ודאי שמרן הרב עובדיה יוסף, גם עוד 500 שנה התייחסו אליו, כי הוא חידש, לא ההיקף ביבי עומר, ביחב ודעת, והשיטה הפסיקתית שלו, שפוסקים לפי הבית יוסף וכו', וכל הם צריכים, מה שנקרא בארץ ישראל, להיות כפופים מלכתית לשולחן ערוך, זה חידוש עצום, ולכן השפעתו ניכרת לדורי דורות. רבי יוסף חיים מבגדד, שהרב עובדיה חלק עליו, הוא חידש פסיקה של קבלה והלכה, וזה בעולם ההלכתי. אז ודאי שגם בעולם החסידות והמחשבה וההשקפה, יש גדול דור ויש גדולי הדורות, אלו שחורגים בתורתם מהמסגרת של החסידות הסוציולוגית שלהם ופורצים את כל המגזרים, חורגים מזמנם ומהירים לכל הדורות. אחד יחיד ומיוחד בתורת החסידות, ולא רק, אני מדגיש, לא רק בתוך הגבולות של החסידים, של החסידויות השונות, זה רבי צדוק הכהן הגדול מלובלין. וצריך לדעת שהשפעתו, נדבר על זה בסוף הלימוד היום, הרבה יותר מאשר בזמנו. ראש הישיבה, הרב בני, פעם סיפר לי בשם אבא שלו, שגדל בוורשה, שפעם הוא הגיע לבית מדרש בלובלין. מדבר בערך כ-35 שנים אחרי שרב צדוק נפטר. ופגש שם את הזקני אנש, את הזקני החסידים שלמדו את רב צדוק. ואמר, רב צדוק ופה, ואמרו לו, מה, בסעודה שלישית היה פחות מ-30 אנשים. אם תגיד, סעודה שלישית רב צדוק כהן מלובלין, מי יבוא? נכון? הוא אומר, בסעודה שלישית רב צדוק היו פחות מ-30 אנשים. אבל היום הספרים של רב צדוק זה אבן שואבת מעבר לחסידות לובלין, שהיא בעצם המשך של רבו וחברו בלייבל איגן, נדבר על זה עוד מעט. ובנעליו של האדמו"ר, רב צדוק הכהן מלובלין, אף אחד לא נכנס, לא היו לו ילדים ביולוגיים, אבל הספרים שלו הם כאמור, הם אבן שואבת. הברסלב הרים משתמשים בזה. הליטאים, המשגיחים, הוגי המחשבה, עוסקים בזה גם. כאילו זה לא רק ספר חסידי, זה ממש חלק מהכתבים הבסיסיים של מחשבת ישראל, מה שמכונה מחשבת ישראל. אז על מנת שנוכל להתחבר ולהבין את תורתו יותר טוב, חשוב לבצע היכרות מעמיקה עם הדמות שלו, ופה אנחנו עוסקים בדמות ייחודית, וסיפור חייו של רב צדוק, הוא חריג יחסית בענוף של אדמו"רי החסידות. בהכנת השיעור אני השתמשתי רבות בספר של הרב ברומברג, שכתב סדרה שנקראת מגדולי החסידות. יש עוד ספרים שנכתבו על רב צדוק, מעלת הספר הזה זה שרוב הספרים מעתיקים ממנו, קודם כל, כי הוא מהראשון שנכתב, הוא נכתב בשנות ה-50 של המאה הקודמת, אבל הוא עוד הספיק לראיין את התלמידים של רב צדוק. הוא נפגש עם זקני אנש מלפני השואה ואחרי השואה, והם הביאו לו עדויות מכלי ראשון על מה ששמעו ולמדו וראו, ולכן הספר שלו הוא מאוד יסודי. אז בואו נתחיל עם מקור א', מגדולי החסידות חלק ז'. אחד מבני העלייה המועטים שבדור האחרון לפולניה, היה אדנו רב צדוק הכהן רבינוביץ' זצ"ל מלובלין. אישיות רבת גוונים, גאון וחסיד, מקובל וחוקר, אדמו"ר וסופר, פשטן ועמקן, איש האשכולות שהכל בו ומכל לא הניח ידו. מתנגד בין מתנגדים על פי מוצאו, וחסיד נלהב ואדמו"ר בסוף ימיו, בקיא בכל חדרי התורה, בכל הספרות התלמודית, הגאונים הראשונים והאחרונים, בספרי הקבלה ומחקר, ולא נשאר מקצוע ממקצועות התורה בנגלו ובנסתר שלא עסק בו ושלא ישיר בפרי הגיונותיו. רעיונותיו בחסידות אינם רק ביורים לפסוקים או למאמרי חז"ל, אלא השקפת עולם שלמה המבוססת על מאמרי חז"ל וגם על ספרי קבלה ומדע. גישתו לתורה שבעל פה אינה גישה מסורתית מקובלת גרידא. תורה שבעל פה הייתה אצלו מקודשת בקדושה עילאית, ודברי חז"ל כבמסמרות קבועים ושאין לה עזיזם אף כלשהו. וכשמצא באיזה ספר פגיעה כלשהי בדברי חז"ל או מסקנה בלתי נכונה מדבריהם, יצא בעת הסופר שלו למלחמת מצווה ומגן, והוכיח בכלי המחשבה וההיגיון בכל הכישרון הגאוני שלו את אמיתות דברי חז"ל וכוונתם הבלתי מפוקפקת. שום מאמר ממראי חז"ל אינו תמוע ואינו סתום לפניו, ולכל הוא מוצא ביאור וראיות ממקומות אחרים. נדלג למקור הבא. ואם ישאל השואל, במה היה כוחו גדול, ומדוע נשאר חקוק במוחנו ככהן הגדול של דורו, נענה לו. הוא, כמת רבי צדוק, היה אדמור הסופר. וזה ביטוי, אדמור הסופר. האדמור הסופר אשר בספריו מראה לנו שהחסידות היא סינתזה של כל ערכי היהדות כולם יחד. זהו שהעמיד בניין חדש של חסידות על יסודות של תלמוד וקבלה, מחשבה ומחקר, ועליהם בנה שיטה משוכללת, אשר במרכזה העמיד קדושת ישראל, אשר בכל הזמנים ובכל הדורות ובכל המסיבות. בדורנו אנו, היה מושפע ממנו הרב קוק זצ"ל. כן, זה כמה שמחה שהרב קוק נפטר. ועוד דורות רבים בעתיד ינקו מן המעיין הקדוש הזה. זה אנחנו כבר. כזה היה רב צדוק הכהן הגדול מאחיו, המכונה הכל מלובלין זצ"ל. אז בואו נתחיל לזכור את מהלך חייו המרתקים, ונחלק את זה לארבע תקופות, כדי שיהיה מסודר. אז רבנו הכהן הגדול, רבי צדוק, נולד בכ"ב בשבט תקפ"ג, שזה בעברית 1823. לפני כמעט 200 שנה, הוא נולד בקרייסבורג, בליטא. אבא שלו היה אמרה דאטרה, משפחה מיוחסת, מצד אמו מיוחסת לשלה, מצד אבא שלו מיוחסים לחכם צבי וליאבץ. מספרים עליו שבגיל שנה כבר ידע לדבר, והוא התעקש לברך שהכל לפני שהיה יונק מאימא שלו. בגיל שנתיים הוא כבר נגמל והתחיל להתפלל שחרית מהסידור, ורק אז הוא הסכים לאכול. לפני כן הוא לא אוכל, לפני שחרית. בגיל שלוש אומרים כבר התחיל ללמוד גמרא עם תוספות. אני פותח סוגריים, סיפורים חסידיים. אוקיי, סיפורים ניטאים, זה לא משנה. הכל, זה מויפת וזה דף תאיר, אוקיי? אני לא יודע מה האמינות, באופן אישי אני, על רב צדוק אני מאמין, אוקיי? אבל סיפור על רב נפתלי ליבוביץ, הוא היה אברך בישיבת רדין, חפץ חיים. מלחמת העולם הראשונה, האשימו אותו, הרוסים, הגרמנים לא זוכר את הצד, האשימו אותו שהוא מרגל, ומשפט ואחד דתו להמית, והיהודים עשו מגבית בסחור עורך דין, מאוד יקר שינסה לייצג ונגד האנטישמים, והעורך דין אמר, אין ברירה, חייבים פה עדות אופי, מישהו שהשופט יאמין שהוא באמת דובר אמת, אמרו בואו נזמן את הראש ישיבת חפץ חיים. עכשיו זה לא פשוט, לנתק את החפץ חיים מהגמורה, זה לא פשוט, אבל הסביר שזה פיקוח נפש, והחפץ חיים הסכים לעזוב את הכל, ולנסוע לעיר הגדולה להעיד לטובת התמיד שלו בבית המשפט. ואז שעורך דין מציג את החפץ חיים לשופט, הוא אומר לו, תדע לך, היהודי הזה, היהודי הזקן הזה, זה הרב של כל היהודים באירופה, ואומרים עליו שהוא מעולם לא הוציא דבר שקר מהפה שלו. ואז השופט עבר לדבר בגרמנית עם העורך דין שהיהודים לא יבינו, אומר, תגיד לי, אתה מאמין לכל השטויות של היהודים? העורך דין אמר, אני לא מאמין לסיפור הזה, אבל אני יודע שעליך כבוד השופט ועליי לא מספרים סיפורים כאלה. אז זה העניין של סיפורים. אני יודע שעליי לא מספרים שברכתי שיעקב לפני שענקתי תוספות, נו, גם בגיל שלוש, לא משנה, לא. עזבו, אוקיי? אבל רבי צדוק מספרים סיפורים כאלה. בגיל שש, רבי צדוק התייתם מאבא שלו, אחרי שאבא שלו לקה בחולי, רבי צדוק הלך ברחוב, מעיין בספר ולא עשה להם שהוא חוצה כביש וקריקה נכנסה בו. הוא הצליח בריחון להימלט, אבל נפגע בראשה לא צלקת גם באף, גם במצח. אבא שלו נבהל שהרב צדוק נפגע בתאונה והוא התמוטט, ולאחר מכן הוא נפטר. בגיל שש הוא עובר לגור אצל הדוד שלו, רבי יוסף הכהן רבינוביץ', שחיבר את הספר כפות זהב. כבר אז הוא התחיל לחוות חלומות. הוא התחיל לחלום חלומות, והוא החזיק מהחלומות שלו. בהמשך הוא יוציא ספר שלם שעוסק בחלומות, שהוא מעלה אותם על הכתב. הדוד שלו נדד באירופה לאסוף כסף, דמי קדימה, כדי שהוא יוכל להדפיס את הספר שלו כפות הזהב, ובמשך חצי שנה לא ידעו אם הוא חי או מת, כולו שלח מכתב. אז הוא אמר לדודו שלו, מה הבעיה? אני אלך לישון, אני אחלום חלום, יגידו לי בחלום, איפה הדוד? ככה בגיל שבע, בפשטות. הוא עשה שאלת חלום, ובבוקר הוא הרגיע אותם, אל תדאגו, יש עיירה שנקראת קריניק, ליד ביאליסטוק, זה בפולין, ושם הדוד נמצא, קיבלו אותו לרב, שלא הספיק להודיע לנו. כן? ואחרי כמה ימים הגיע מכתב שתבואו לקריניק, מינו אותי להיות המרא דאתרא, ככה עכשיו בן שבע, ואז הוא עבר עם לדוד שלו ולדודה שלו בקריניק, ליד ביאליסטוק, ומאז היה מכונה העילוי מקריניק. בגיל 8 היה בקי בשף, נבחן אצל, לא אחרי שבושים. זה רבי יצחק אלחונן ספקטור מקובנה, שבחן אותו בגיל 8 על השף, עבר את הבחינה. בגיל 15 הוא משתדך עם בת של עשיר גדול שעסק ביין, בעיירה ולדובקי, מקווה שביטיתי את זה נכון. אשתו עזרה בחנות של אבא שלו של המסחר ביין, ורב צדוק היה לו חדר משלו, הוא שקד על תלמודו והתחיל לכתוב את החיבורים שלו ההלכתיים, ביניהם מוכר יותר החיבור אוצר המלך, שבעצם הוא עובר על כל משנה תורה לרמב״ם, וכל ההשגות של הרייבד הוא מיישב אותם שהרמב״ם צדק. עובד מפעל מאוד גדול, הספר קיים היום אוצר המלך, ופה גם אפשר לראות בספר את העמדה התקיפה של רב צדוק על נכונות התורה ועל דברי חז"ל שמדויקים. הוא לא מאסס לחלוק על ראשונים ועל אחרונים כאשר הוא חושב שהם טעו. הוא חולק על אברבנאל, הוא חולק על אבן עזרא, בצורה בקיאות מדהימה ועמקות נדירה, שאומר שלא הבינו טוב, לא מתוך זלזול, אבל הוא לא מפחד, מקיים לא תגור או מה שנקרא. לשם כך הוא גם מבין שצריך להכיר גם מדעים, מתחיל ללמוד גם מה שמכנה חוכמות חיצוניות, לא לשם המדע והשכל, כדי לדעת יותר טוב את התורה. ובאותו זמן הוא מתפרסם כמחמיר ומדקדק גדול בהלכה, כל הלילה הוא לא ישן, הוא לומד בקולי קולות, בקול גדול, וכולם שומעים כל השכנים. בענייני כשרות הוא לא סומך על אף אחד, רק על השגחתו, גם לא על חמיב. בדיקת חמץ בערב פסח עורכת כ-4-5 שעות, שהוא סוחר בחורים צעירים שיגררו את כל הארונות ספרים, כשהוא יבדוק ספר ספר מאחורי הארונות, למרות שיד אדם לא מצליחה להגיע לשם. אממה, ההצלחה הכפולה של חמיב, גם במסחר וגם העובדה שזכר חזקת תלמיד חכם לביתו, מתחילה להציק לכל מיני אנשים שמתנגדים לחמיב, והם מתחילים לנסות להפר את השלום בית שלו. הם מוצאים שם רע ולשון הרע על אשתו, אבל הוא לא מקבל לשון הרע. אז הם דוחפים לצאת על הפתקים בתוך הגמרות שלו, בתוך הספרים שלו, עם כל מיני רכילויות על אשתו, והוא לא מקבל, הוא לא מאמין לזה. עד שבסוף הם שילמו כסף לשר הצבא, באותה עיירה ולודובקי, שהוא בא בעצמו, הגוי, שר הצבא, לחנות היין, ומקונה יין מהרבנית, ולוחץ לה את היד. והם תיאמו שרב צדוק יהיה שם ויראה את זה, כמובן זה לא יהיה על דעת אשתו וכו'. רב צדוק רואה את זה, וישר הוא דורש מאשתו גט. הוא אומר, אני כהן, אני מחויב בקדושה, ככה וכהנים, ברוך השם, ודורש גט. והיא אומרת, מה פתאום, עשו לי פה מלכודת, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת היא לא מוכנה לקבל גט. אז מה עושים? היתר מהרבנים. ורב צדוק מתחיל לנדוד ברחבי אירופה במשך שנה, כדי לקבל היתר מהרבנים לגרש את אשתו בניגוד לרצונה. בהתחלה הוא מגיע לגאונים המפורסמים, רבי יעקב אורנשטיין, ישועות יעקב, ישועות יעקב מלבוב, היום לבוב זה בכותרות, יודעים איפה זה? מערב אירופה, מזרח פולין, גליציה. השואל הוא משיב, יוסף שאול נתנזון, השואל הוא משיב, מערת חיות, רבי שלמה קלוגר. אבל צריך 100 רבנים. אז המתנגד בן מתנגד, מה עושה? מתחיל לבקר גם בחצרות של אדמו"רים. הוא מגיע לדברי חיים, מצאנז, הוא מגיע במאיר פרמישלן, ולבסוף הוא מגיע לעיירה קטנה שנקראת אישביצה. לרבי מרדכי יוסף ליינר, המכונה בעל מאה שילוח. יש הרבה סיפורים על המפגשים שלו עם גדולי ישראל. כשהגיע ללבוב, הוא לא חיכה בתור, הוא ישר נדחף לחדר של הישועות יעקב לחכות בתור, ובכלל לא היה קבלת קהל, הישועות יעקב למד חברותו עם הבן שלו. ושוב יעקב אומר לו, רגע, מה זה העזות הזאת? מה, אתה יודע את כל הש"ס בעל פה, שאתה ככה מתגאה? אז הוא אומר לו, ואם אני יודע רק חצי מהש"ס בעל פה, אז מה? הוא אומר לו, בסדר, איזה חצי? איזה שתבחר, לא אכפת לי. אוקיי? ואז התחיל לדבר איתו בלמדנות, והוא נתן לו את היתר לגרש את אשתו. תראו בסיפור נוסף, במקור ג' חותנו רב שמואל הירש, חותנו של רב צדוק, היה חסיד צ'רנוביל, כן, מצ'רנוביל. וכאשר נודע לו שחתנו עזב את ביתו ומחזר אחרי גדולי הרבנים והאדמו"רים לבקש הסכמתם לגט, קם ונסע אף הוא אל הצדיק, את צדיק הדור, רב אהרון מצ'רנוביל, ושפך לפניו צרת ליבו שחתנו חושד בקשרים, כן, כי ביתו, טעות הקלדה, כי ביתו נקייה מכל עוון. אמר לו הצדיק מצ'רנוביל, כי אם הוא נוסע בכל המבקש יותר מהרבנים, מן הסתם, מסתם יבוא גם אליי, ואז אדבר איתו. וכן היה, הכהן, רב צדוק הכהן במסעו הגיע גם לצ'רנוביל. וכשהציע לפני הצדיק מצ'רנוביל את בקשתו, אמר לו הצדיק שהוא יודע בבירור שאשתו אינה אשמה בשום דבר, והיא אישה כשרה ומותר לו בשום ספק לגור עמה, ויעץ לו שלא יחפש אחרי יתר לגרשה, וישוב בשלום לביתו. שימו לב מה התשובה של רב צדוק. אמר לו הכהן, כבודו אומר לי זאת בתור רבי ברוח הקודש שלו, שאשתי חפה מפשע. אבל התורה לא בשמיים היא. ועל פי דין מגיע ליתר מהרבנים. אולם הצדיק מצ'רנוביל הזהירו, שלא יעשה את הצעד כי בעל הרחמים ודין עליון יתבע מידו את עלבונה של בת ישראל כשרה. אולם האברך המתנגד לא קיבל את דעתו והמשיך במסעו לקבל את היתר. במהלך המסע שלו הוא מחבר קונטרס בין 86 עמודים, בסוגיית היתר מהרבנים, כדי להצדיק את הסברה שלו, למה במקרה הזה הוא צריך לגרש את אשתו. שהוא מגיע לצאנז, נכנס לדברי חיים, האדמו"ר הראשון מצאנז, מראה לו את הקונטרס, רבי יצחק אומר לו, אני צריך ללמוד את הקונטרס, ואז אני אדבר איתך כמה ימים. כעבור כמה ימים אומר לרבי צדוק, על פי ההלכה אתה צדק, הצדק איתך, אבל ברוח הקודש, אני רואה שאשתך כשרה וצדיקה, אם אתה תגרש לך, אתה תיענש. לא יהיו לך ילדים עד סוף ימי חייך. מה עשה רב צדוק? אמר תחתום. הדברי חיים חתם, ולרב צדוק לא היו ילדים עד סוף ימיו, והוא כל הזמן הצטער שהוא לא הקשיב לדברי חיים. היחיד, הרב היחיד שלא נתן לרב צדוק היתר, היה רבי יצחק מאיר אלתר מגור, בעל חידושי ערים. הגיף של הקוצקר, הרבי הראשון מגור, הוא לא הסכים, הוא יראה לו שיש תוספות בשף שחולקים על הסברה שלו, הוא אומר, אני לא יוצא נגד תוספות, וסירב לחתום יותר מהרבנים, בסוף ימה עבודה רב צדוק, שחידושי ערים צדק. והיה לו הערכה מאוד גדולה לחידושי ערים, בספר שלו פרי צדיק על פרשת שבוע, הוא מצטט כמה פעמים מספר הזכות, ספר של חידושי ערים פרשת השבוע. בוא נראה מקור ד', סיפור נחמד נוסף, גם אצל האדמו"ר רבי מאיר משלן ביקר וסיפר מעשה שעד לו, כך מספר בצדוק. בזמן אחד אמו נזדמן לשם לפר משלן חסיד אחד, עשיר אחד מרוסיה, שנסע לרבו האדמו"ר מירוז'ין, הוא ברח מרוסיה לסדיגורה. ובעברו פר משלן התעכב לשבות שם, ובשבת בא אל שולחנו של רב מאירל. החסיד נתפעל מאוד מרב מאירל מתנהגותו ותפילתו, במוצאי שבת בא לקבל ברכת הפרידה והושיט לרבי פדיון 25 רובל. סירב רבי מאיר לקבל את הכסף ואמר לחסיד, לא היה בדעתך לתת כסף זה לרבי שלך, ואיני יודע אם מותר לי ליהנות מכסף שהיה מיועד לו לי. והושיב בית דין של שלושה תלמידי חכמים, ואחד מהם היה אברך הכהן, ופסקו להלכה שאין חשש, רב צדוק לקחת מבית דין, ומותר לקחת את הכסף. הניח החסיד את הכסף על השולחן. באותו רגע נכנסה הרבנית מפר משלם, ראתה את הנעשה בצעקה ואמרה לבעלה אדמו"ר, מאירל, מאירל, מה נעשה ממך? מבשר שאלה אינך רוצה ליהנות, ומכסף שאלה אתה מסכים לקבל? באותה השעה קם האדמו"ר ממקומו ואמר בשמחה, ראו כיצד הרבנית שלי מצלת אותי מכל עוונות, ולא לקח את הכסף. במקרה הזה השאיר רושם בא להימחה על האברך המתנגד, לא רב צדוק, לכל ימי חייו, וכשנעשה האדמו"ר בעצמו לא קיבל שום פדיונות, ואף אשתו השנייה עזרה לו שלא יצטרך לכך. הגעתו לחצרות גדולי החסידות משפיעה על רב צדוק עמוקות, אבל, לא אבל, כאילו, ביותו מתנגד בין מתנגד, הוא אף פעם לא שמע על זה. הוא שמע שיש תקת, אבל הוא לא ידע מה זה חסידות, ולאט לאט הוא התחיל להאמין בצדיקים, ובדרכה של תורת החסידות יותר מכולם, מי שהשפיע עליו, והמפגש עם מורו ורבו, הרבי מאישביצה, בעל מאה שילוח. סיפור שהמעשה שהיה כך היה, הוא שהוא היה אצל משולם אשכנזי בלובלין, רייבד של לובלין, עוד לפני שהוא הגיע עצמו ללובלין, הוא ראה שאמר הדעת רב אשכנזי מתפלפל עם איזשהו אברך אחד שיודע ללמוד, הרשים אותו. רב צדוק שאל את הרב אשכנזי, אמר הדעת של לובלין, מי זה אברך? אמר לו, מי זה אברך הזה? זה רב לייבה לאיגר, הוא הנכד של עקיבא איגר, אבל הוא גם חסיד של הרבי מאישביצה, בעל מאה שילוח. והוא לפני כן היה תלמיד של הרבי מקוצק. אז רב צדוק אמר לו, אם לרב שלך, בעל מאה שילוח, יש כזה כוח, שהוא מסוגל להפוך את הנכד של רב עקיבא איגר, להיות חוסיד, אני רוצה לפגוש את הרב שלך. איך הוא נהיה חוסיד בלי באיגר, זה סיפור בפני עצמו. לא נעסק בזה כרגע, תזכירו לי לקראת שבת, כ"ב שבת, ההילולה של התורת אמת מלובלין. נושא שיעור בלי נדר, תזכירו לי. טוב, בכל מקרה, רב לייבה לאיגר, שהיה מבוגר בשבע שנים מרב צדוק, לקח את רב צדוק לאישביצה. ואני אקריא לכם עכשיו, זה לא לפניכם, איך רב צדוק נפגש עם מאה שילוח. אז הוא הגיע לאישביצה, ואז הרבי שואל אותו, אברך, מה שמך, ישיב הכהן? אם כבודו רבי, עליו לדעת את זאת בעצמו. שאל אותי, איך קוראים לי? אתה רבי, תדע לבד. אמר לו, צדקת בני, ושמה באמת אינני רבי. והמשיך לשאול אותו, האם בר אוריה נמך? ענה הוא אברך, כן. שאלו אדמור, איך אני יודע את זה? ענה הוא, יבחן כבודו אותי ויבחך. אמר אדמור, ומי יודע אם אני בעצמי יודע לנמוד? אחרי כן שאלו הוא על אביו, מי היה ומה היה? ושנה הוא אברך שאביו היה אמנם מתנגד, אבל אב את החסידים ורביהם, אמר אדמור, אם כן, יודע אני מזה שהנחה בר אוריין. שאלה הוא רב צדוק אברך מניין, הוא מגמרה מפורשת, כתוב בשבת כ"ג, דרכים רבנן, אבל לבנין רבנן. כן, מי שאוהב רבנים, אלו בנים רבנים. בסוף השיחה ביקש ממנו הכהן חתימה על יותר 100 רבנים, ונתן לו. ובשעת הפרידה אמר לו רבי מאישביצה, אברך, מאחר שבאת, יישאר כאן לשבת. רב צדוק שמע לו ונשאר, והיה בכל הסעודות. אבל בסעודה השלישית, סיפי אחר כך רב צדוק הכהן, חטא רבי גחלי אש על ליבי. ובאמת, מורו ורבו המובהק של רב צדוק היה בעל מאה שילוח. ונראה תורה אחת שרב צדוק כותב בספרו פריטיק פרשת אמור, שכפי הנראה, זה הייתה התורה שמאה שילוח אמר בסעודה שלישית, שהוא הגיע אליו כמתנגד. תראו מה קורה, פרי צדיק, זה הספר פרשת השבוע. דרושים פרשת השבוע, דרושים חסידים של רב צדוק. וכדברי רבנו הקדוש זצ"ל, הוא העביר סעודה שלישית על עניין הכהנים, שרב צדוק הגיע. ששאל, מדוע אין הכהנים מברכים בכל יום שעשה מכהן? נו, מה אתה אומר שאנו פה כהן? נתריסים לך, מה אתה אומר? למה לא מברכים, נכון? וישיבותי, הלא גם ישראל, כמוני למשל, אינם מברכים שעשה אני ישראל, רק שלא עשה אני גוי, שלא עשה אני עבד. וגם אינם מברכים שעשה אני איש, רק שלא עשה אני אישה. והטעם שאין לברך שעשה אני ישראל, כי אדם עדיין הוא תחת הבחירה, ובשם ישראל יכונה, זה שבחר בטוב, ומי יודע אם יכול לעמוד בבחירתו, ולכן אינם מברכים, רק שלא עשה אני גוי, ועבד על כל פנים. ועל כל פנים, ועל כל פנים ניתן תחת הבחירה לבחור בטוב מחמת שאינו גוי ועבד. וכן שלא עשה אני אישה, ובבחירתו לקיים כל המצוות, שהאיש מצווה יותר על האישה. וכן בכהן, בכהן לא שייך לברך שעשה אני כהן, כי גם כן לבחירה בידו, להכניס הקדושה בליבו, וגם צריך, כן, הוא מתחתן, שלא לחלל את כהונתו, ושלא עשה אני ישראל, בוודאי לא שייך לברך, וגם הם ישראל גם כן, אחד וחולה וחולה וחולה, והסכים לדבריי שהוא תירוץ אמיתי.
זה כל הליברליים.
מה?
זה כל הליברליים.
לא, בוא, אם אנחנו להגיד ליברליות על רב צדוק, או אולי נראה בהמשך.
לא, כאילו, כל מי שלא רוצה לברך שלא עשה
ניסה. הבנתי. בוא נראה. כעבור שנה של נדודים בערך בכל רחבי אירופה, דיברנו על ליטא, דיברנו גליציה, דיברנו מרכז פולין, אוקראינה, רב צדוק משיג היתר מהרבנים. חוזר לוולודובקה, לאשתו וחמיו. אשתו הצדקת אומרת לו, אני יודעת שאני כשרה, אתה יכול לגרש אותי, אבל לכבודך שלא היה יותר מהרבנים, אז היא מסכימה להתגרש, והם מתגרשים. הוא לוקח את הכתבים שלו ועובר ללובלין. שם הוא למד עם רב שולם לייזר, שהיה אב בדין של צ'כוי, זה פרוור של פולין, של לובלין. והוא משדך אותו עם הבת של השכן שלו שהיה גביר גדול, וככה הוא ניסה לאשתו הרבנית חנה דבורה, וממשיך לשקוד על תלמודו. עד כאן התקופה הראשונה. עכשיו מתחילה התקופה השנייה בחייו של רב צדוק. הוא נשוי בשנית, הוא גר בלובלין, ולאט לאט הוא נוסע יותר ויותר לאישביצה, ושם הוא דבק במורו ורבו בעל מי השילוח. סך הכל הוא זכה להיות תלמיד של מי השילוח רק 7 שנים. שהוא לא גר באישביצה, הוא גר בלובלין, הוא כל פעם נוסע בזמנים מסוימים. אבל זכרו של הרבי מאישביצה נשאר חקוק על ליבו ולא מש ממנו כל ימיו. בהערצה רבה, ביראת קודש, הוא מביא בספרים שלו ציטוטים שהוא שמע מרבו, ומבחינתו זה דברי קבלה, מפי השמועה. בספר של הפרי צדיק, בקדושת שבת, מאמר שישי, שהוא מדבר שם על קברות התאווה, זה לא לפניכם, אני אקריא לכם, הוא מביא ציטוט ממורו ורבו בעל מי השיח ואומר, וקיבלתי ממי שנגלה לו מסוד השם לרעיו. ככה הוא מתייחס לבעל מי השילוח. למרות שהוא היה אצלו רק 7 שנים, הוא הרבה מורו ורבי, הוא אומר פעם, באישביצה היו חסידים, יש לי בצד אחרת, שם באישביצה ידעו חסידות מהי ותורה מהי. עם כניסתו הרשמית לעולם החסידות, ובפרט לאישביצה, כל חייו של רב צדוק משתנים. הוא מתחיל להקדיש יותר זמן לשקוע בלימוד ספרי חסידות, תורת הבעל שם טוב, ספרי קבלה. עד עכשיו, אם הוא לומד כל לילה בקולי קולות, כל הלילה בעמידה, וכל הרחוב שמע אותו לומד תורה, מעכשיו הוא התחיל ללמוד בשקט. הוא מפסיק להתפלפל עם אנשים אחרים בלימוד. הוא מוסיף פרישות על פרישותו, הוא מפסיק לאכול בשר, חוץ מסעודות מצווה, ולאט לאט הוא גם מפסיק לאכול ואוכל רק בסעודות מצווה. איך הוא עשה את זה? פשוט סיים מכל יום מסכת. ואז בערבית, סיום מצווה, סעודת מצווה. לא, נגיע לתפריט בהמשך. כל יום הוא מסיים מסכת כדי שיוכל לאכול בסוף לחמניה וקוסטי. זהו. כל שבת הוא מסיים עד תפילת שחרית מסכת שבת ועירובין. אוקיי? שבת זה קוף נון זין, עירובין זה גם קצת מעל 100. כן? כל שבת. כל שבת. בואו נראה מקור וב. איך רב צדוק מתייחס? זה כתביו דברי חלומות, שזה ספר של החלומות שלו, אות ה'. מי שטעם טעם יראת חטא מימיו ונכנס בדרכי החסידות, יודע כי התחלת החסידות לקדש אכילתו, שיהיה בקדושה. זה כמו שכתב בתניא דבי אליהו רבה, עד שאדם מתפלל על דברי תורה שנפל לתוך מאיו, יתפלל על אכילה ושתייה יתרה. כן, וכולי. שלא ייכנס לתוך מאיו. והיינו שלא בקדושה, רק הכל בקדושה, כדרבי, כן, רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שאמרו דלא פסקה מעל שולחנו צנון וחזרת, רק שהיה הכל בקדושה. רבו בעל מי השילוח שומע על הדבר הזה, ומצווה עליו שבכל יום הוא חייב לאכול. ואז רב צדוק טוען שמעכשיו הוא יאכל פעמיים ביום, אחד סעודת מצווה לשמוע בכל חכמים, ואחד סעודת מצווה לשמוע בכל סיום מסכת. אוקיי? אבל לצערנו, ימי השלווה הופרו בפתאומיות, חמיו העשיר נפטר, והתברר שהוא לא השאיר אחריו שום כסף. רב צדוק כדרכו מסרב להנות ממתנות חינם, אף על פי שמכריו שיעריכו אותו רצו לתמוך בו, ולכן אשתו הצדקת, רבנית חנה דבורה, מחליטה לפתוח חנות של בגדי יד שנייה, היא כל היום בחנות, ומזה מפרנסת אותה ואותו, בדוחק. והתקופה הקצרה הזאת, התקופה של האיסורים נמשכה, כי קצת אחרי שחמיב נפטר, מורו ורבו בעל מי השילוח נפטר, תפרש י"ד 1854, סוף 1853, רק 7 שנים מאז שהוא זכה להתקרב אליו, ומעטה הוא מחזק את ההתקשרות שלו עם מורו וידידו, רב לייבל אייגר מלובלין, שהיה זקן חסידי אישביצה. ופה מתחילה התקופה השלישית, נכון, התקופה הראשונה שמתנגד, התקופה השנייה זה הניסויים השניים בשהוא חסיד אישביצה, פה מתחילה התקופה השלישית של רבנו הכהן מלובלין. התקופה הזו מכונה גם בתור תקופת השתיקה. תנחשו למה? כי בתקופה הזאת רב צדוק שותק. בואו תבינו כמה משך התקופה. אחרי פטירת מי השילוח, זה קורה ברוח החסידויות, החסידות מתפצלת, מתפלגת. חלק מהחסידים מכתירים את בנו של מי השילוח לרבי מי, לא באישביצה, הרבי מי, רדזין. מי זה הרבי מכירים את הבן של מי השילוח? הבית יעקב. הבית יעקב. אבל רוב החסידים של אישביצה ובכללם רב צדוק, נוטים אחרי בלייבל לאגר. בלייבל לאגר עצמו לא רצה להיות רבי, הוא רצה לחזור לקוצק. הוא נפגש עם רב הירש תומשוב, המשרת, המשמש של הקוצקר, והוא אמר לו, אתה יכול לחזור לקוצק, אבל בתנאי, והימים הראשונים יפלו. כלומר, ברגע, בתנאי שאתה מוחק את תקופת אישביצה מהרזומה שלך בעבודת השם. אמר לו, רב לייבל, אם כך, תודה, אבל לא תודה. ובעצם, בחג השבועות, תפרש י' ד', המאה השילוח נפטר בזין, כבדומן לזין תוות, חי תוות, כחצי שנה לאחר מכן בשבועות, רוב זקני אישביצה עוזבים את אישביצה ובאים ללובלין, ובעצם זה ההכתרה הרשמית של התורת אמת, רב לייבל האגר בעל התורת אמת על פרשת השבוע מלובלין, והוא נוהג באדמו"רות 34 שנים עד כ"ב בשבט תרמ"ח, 1888. בכל אותה התקופה, 34 שנים, רב צדוק לא מדבר. הוא שומר על השתיקה שלו, ומעולם לא העביר שיעור או דבר תורה, או משהו ברבים. כלום. הוא לא מגיע לטישים. הוא מגיע רק בשבת מברכין ובחגים לטיש של רב לייבל האגר בלובלין. הוא יושב לידו בראש השולחן, מסרב לדבר. 34 שנים שהוא מסתגר בחדרו, אתה מזכיר את הקוצקר ש-20 שנה הסתגר, ובתקופה הזאת הוא לא עם אף אחד. הוא כותב ומשקיע את עיקר בלימוד וכתיבה. כעבור כמה שנים, בתפריש כפוו, 1866, פתאום רב לייבל האגר התחיל לפנות אליו בלשון רבים, מה אתם אומרים, מה אתם חושבים? אומר לו, רב צדוק, מה אתה מדבר עליו בלשון רבים, מה אני רבי? אומר לו, מה לעשות, חידושי הרי מסתלק, הרי בראשון מגור, ועכשיו אתם גאון הדור, ולגאון הדור מדברים בלשון רבים. ערב ראש השנה, תפרש ממחת, רב צדוק מגיע לטיש מסליחות, אצל תורת אמת מלובלין, ומגיש קביטלך לרבי, רב לייבל, עם השם של השם של אמא שלו. אומר לו רב לייבל, ומי אמר שאני צריך, אולי, או שאתה צריך, אני צריך להגיש לך, נותן לו קבית לך, עם השם של אמא שלו. באותה השנה רב לייבל נפטר. והחסידים אמרו, הוא הביא קבית אלו, אז הוא הרבה. בתפריש כף זין, 1867, הרב אשכנזי אמר הדאטרה של לובלין נפטר, ואנשי לובלין, גם החסידים, וגם האלה שלא בעד, המתנגדים, כולם רוצים באחדות נדירה שרב צדוק יהיה אמרה דאתרא. זה עוזר להם? לא. הוא מקיים, הוא שנא את הרבנות. אגב, במקומו נבחר, שניאו זמן פרדקין, שהיה תלמיד מובהק של אדמו"ר צמח צדק, היה חבדניק, ובסוף ימיו עלה לירושלים, והוא היה מוכנה בעל התורת חסד. יש לו שוט תורת חסד, שוט מאוד חשוב, מרן עובדיה, הרב עובדיה ביביום מביא את מרבה את התשובות שלו, והוא היה אמרה דאתרא כ-25 שנים בלובלין, במקביל לרב צדוק, היה ביניהם יחסי הערכה ואהבה מאוד מאוד גדולים, ובכל מקרה, במשך 34 שנים אלו הוא מסתגר, הוא לא מדבר, הוא לא מלמד, הוא לא דורש ברבים, ואפילו מישהו בא להתפלפל איתו, הוא נמנע. בואו נראה בצדקת הצדיק, עוד קטו, ככה זה פסקה חשובה, שבה רב צדוק כותב, על מה המגמה של לימוד תורה. שאדם לומד תורה, מתחיל את המגמה שלו. כותב רב צדוק בצדקת הצדיק, עוד קטו. כשמחדש דבר בתורה, צריך שלא יהיה מצד שום נגיעה בלב, שרוצה כך, או להתפארות, או לחלוק על דברי זולתו וכיוצא, שזה כל הפלפול. אז למה אני לומד תורה? רק מצד התשוקה לידע האמת. ואז אפילו טועה, נקרא דברי תורה ודברי אלוהים חיים. שהרי נזכר בתלמוד, דברי התורים, ושנדחו מההלכה. שגם האב האמינה הוא דברי תורה. שכן יסד השם יתברך מושכל ראשון, ואחר כך הגעה לאמת, וגם המושכל ראשון הוא מהשם יתברך. ודברי אלוהים חיים, לכן שמרן בעל בדיה אומר לשרוף את הספרים המוקדמים, אז לא צריך להקשיב, לא לשרוף. אוקיי? כי זה גם דברי תורה. אבל כשהוא מצד נגיעה, אני אכתב חיבור, אני אתפרסם, תראו איזה תותח אני, אז זה לא נקרא דברי תורה כלל, כמו שנאמר בירובעם. החודש אשר בדה מליבו, ובוודאי הוא דרס להם איזשהו דרוש ולימוד שחג האסיף הוא בחשוון, שהוא פלפול וכו'. במאמר מוסגר, איך אמר מורנו ורבנו עתיק רבי יוחנן ברזיל, חזר הגן עלינו, איך אומרים פלפול בערבית? בלבול, הדה בלבלן גדול. אתה ראית את זה? הדה בלבלן גדול. כן, כי הפי והבית בערבית מתחלפים. בלבול, בלבול, נו. רק לפי שהיה מצד הנגיעה לעשות נגד בית דין שבירושלים, כן, של ירובעם, נקרא אשר בדה בליבו, ולא למר מזה, אלו עובד ואלוהים חיים. וכן דואג, דואג האדומי, עשה הכל על פי התורה בדעתו, כי ראש הסנהדרין היה הוא. והוא הורה המוני ואפילו המונית על פי ההלכה שבדעתו, שהרי, כן, שתקו נגדו, ביבמות, נגיד לו מעט, וממילא אי אפשר שיהיה דוד במלך, ומפסולי קהל, ודנו למורד במלכות, וכן לאחי מלך. ושאול אף על פי שהיה סבור גם כן, כן הוא היה בטעות ונקרא באמת בחיר השם, אבל דואג דברי התורה לנבוא מליבו, מצד הקנאה, כלומר אינטרסנט. ואילולי נגיעה זו לא היה טועה. באופן זה נעשים דברי תורה, שמה מוות אחמנה ליצלן, שנאבדו מן העולם, כי אין זה נקרא דברי תורה באמת, כלל רק למרית עין. עכשיו סיפור מעניין, מה קורה שהרוגת שובר מגיע ללובלין, ורוצה להתפלפל עם רב צדוק. רב צדוק ייתן לו? בוא נראה. מספרים שפעם בא אליו, הגאון מפורסם רבי יוסף רוז'ין, מדווינסק, הלא הוא הרוגת שובר. וביקש להתפלפל עמו בדברי תורה. קיבלו הכהן בסבר פנים יפות, אבל אמר בנים אלו, מה יצא לנו מן הפלפול? הרי אני אשתדל להראות שאני יודע יותר מכבודו. וכבודו אשתדל להראות שהוא יודע יותר ממני. ומה יעביר הקדוש ברוך הוא מזה? וכשהפטיר בו הגאון מאוד, אמר לו הכהן, תיברי לי שברכת אתה חונן לאדם דעת, סליחה פה על טעות ההקלדה, תיברי לי שברכת אתה חונן לאדם דעת, שתיקון שנקסה גדולה, לא הייתה כוונתם על מי שלקוח בפלפול. אבל אם כבודו בא אליי, אז בוודאי מה ישם מצדי גבר כוננו. יכול אני לומר לי כבודו, שגם אני הייתי אילוי בנעוריי, וניצחתי כל הגדולים ממני בפלפול. ובכל זאת ראיתי אחר כך, שאפשר לזכות לכתרה של תורה, עד שלא מגיעים אל פתחם של תלמידי הבעל שם טוב זכר צדיק לברכה. וזה אומר מי שידע את כל התורה כולה, רב צדוק הכהן מלובלין. עד כאן תקופתו השלישית בחייו של רב צדוק. ועכשיו נגיע לתקופה הרביעית. כ"ב בשבט תשמ"ח, ינואר 1888, רב לייבל אייגר בעל התורת אמת, זכותו מגנה עלינו מסתלק. החסידים כמובן נותנים את עיניהם ברב צדוק הכהן. אתם חושבים שרב צדוק יסכים? אני אקרא לכם קטע מה רב צדוק אומר. מיד אחרי לוויית האדמור שנפטר, החליטו החסידים להכתיר את הכהן, כי אמרו, אתה הגיע תורו לשאת בכתר הנשיאות, אחר התורת אמת, כי כך קבע האדמור הזקל בעל משך מאישביצה. זצל בחייו, כן, את מקומות ישיבתם ליד שולחנו, בראשונה התורת אמת, ואחריו הכהן, ובסדר ישיבתם ראו החסידים רמז גם בסדר נשיאותם אחר פטירת האדמור הזקן. כן, יש תמונה מפורסמת בכנס ייסוד של דגל התורה, המפלגה הליטאית, בשנת 1988, נוסעים ביד אליהו, רואים את הרב שח, לידו מי יושב? הרב אליושיב, לידו מי יושב? הרב שטיימן, לידו מי יושב? הרב קניבסקי והרב ויטרשטיין. רואים, יש תמונה מפורסמת. סדר הישיבה, גם אצל הליטאים חשוב. לא צריך סדר. ותמונה תעשו בגוגל, תמונה מפורסמת. לא סתם, כאילו מישהו טק 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 ב-88 כבר סידר, מה יהיה סדר ההנהגה. והוא סירב. אולם, רק אחר הפצרות רבות נאה ואמר להם כך. אם נמנע אני ברשימה דור דור ודורשיו, שראה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון ושם עליו שלום, הרי אני מוכרח לקבל עליי. אבל אם לאו, אז בעזרת השם תתבלל הרבי סטוויה, כן, תתבטל הנשיאות שלי במהרה. הוסיף ואמר, כל ימי הייתי מתפלל שהתורת אמת, בלייבלה, כן, יאריך ימים, מכדי שלא אצטרך אני לקבל את הנשיאות, כי אינני ראוי לכך. אולם מאחר שתפילתי זו לא נתקיימה, רואה אני שמן השמיים הטילו עליי. אחד החסידים תקע לידו פיטקה, כן, קוויטלך, עם שאלה על מסחר ביערות. בשבוע הכהן, למה תשאלו ממני? הלא אתם בקיאים בזה יותר ממני. מה אתה רוצה ממני? אוקיי? אני אדלג פה על כל הדברים. החסידים סמכו. רב צדוק התמנה לרבה. אבל במשך שנה הוא מגיע לטיש, מה עושה בטיש? שותק! הם באים שנה שלמה לטישים, ורב צדוק לא מוציא מילה מהפה שלו. רק כעבור שנה מפטירתו של התורת אמת מלובלין, רב צדוק פותח את הפה, ובוא נקרא את הדרשה הראשונה שלו, שהוא דרש בפרשת בשלח, שם הוא כותב על עצמו כביכול, ומי הוא הראוי לפתוח פה ולדבר בדברי תורה. וזה מתוך פרי צדיק לחומש ויקרא קונטף עמלה של תורה. כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. ואז הוא אומר, הוא שואל, מה צריך לספר? הרי כאילו כתוב בתורה. מה העניין? שכל אחד צריך לחדש, וכל אני קורא רק את הקטע, הקטע המודגש, בסדר? ונראה מה שאמרו, וכל המרבה, כל לרבות. דאב רשות לכל אחד להרבות, כידוע בספרים דה פסח, כותב האריז על רמז, פסח. כי מקודם היה הדיבור בגלות כידוע, דל כן אמר שמה שלום, לא איש דברים אנוכי. וכל מי שזוכה להשיג האור דיציאת מצרים, שהוא יציאת הדיבור מגלות, שמתעורר בכל שנה באותו זמן, כידוע מקדושת הזמנים, יוכל להרבות דיבורים כרצונו. שימו לב, ושמעתי רמז, וישובו ויחנו לפני פי החירות, שצריך להתיישב ולחנות קודם שיוצא פיו לחירות לדבר ככל העולה על רוחו. ועל כן בשני הימים של הפסח בחירות כרצונו, רק ביום השלישי נראה זה צריך לידיים להתיישב הרבה קודם הדיבור, כי עדיין יכול להיות לגמור. זאת אומרת, עכשיו אני אדבר, לא פשוט לדבר דברי תורה. אבל מרגע שהוא נעשה, באותה שבת בשלח, הוא התחיל לדרוש ברבים, והרבה תלמידים הגיעו אליו, עד שהוא נעשה תל פיות שהכל פונים אליו, גם בדרישת השם, גם בבקשת התורה, במילי דשמיה, וגם כדרך האדמו"רים במילי דעלמא, עם מי להתחתן, במה לעסוק, אבל הוא היה מיוחד. רב צדוק סירב להבטיח. הוא לא הסכים לפעול ישועות, הוא אומר, אני לא פועל ישועות, אני מוכן להתפלל. רק בדבר אחד, שזה מדהים, רק בדבר אחד רב צדוק יצא מגדרו, והבטיח והתחייב לאותות ומופתים. יש לכם מושג מה? שלום בית. בענייני שלום בית, שזוגות לא התגרשו, הוא יצא מגדרו. הוא הבטיח ישועות, הוא הבטיח מופתים שהתקיימו. אבל רק בזה. כל השאר הוא לא הסכים. ביותו אדמור הוא גם נזהר מאוד מלקבל כסף. גם פדיונות, גם כלום, הוא הקפיד מאוד על הנקיות שלו בתחום הפיננסי, מה שנקרא. חוץ מכסף של פדיון הבן. הוא אומר, אני כהן, אז התורה מזכה לי את הכסף הזה, ובכסף הזה הוא היה קונה ספרים חדשים. אחד הסיפורים המעניינים זה שכל הסוחרים באזור ידעו שרב צדוק קונה ספרים. היה לו ספרים, יותר מ-5,000 ספרים, שלטענו נשרפה בשואה. והגיע לו סוחר ספרים והציע לפניו את מרגולתו. סוחר ספרים, אתם פעם ראיתם בסרטים, הולך כזה עם קרש וכזה חוט על הצוואר, ועם כמה ספרים, כמה עשרות ספרים. ורב צדוק רואה איזשהו ספר שנקרא עלים לתרופה. חילופי מכתבים של רבי נתן מנימרו ובנו רבי יצחק. אומר לו המוכר, עזוב, זה לא בשבילך רבנו, זה מכתבים שחסידים, אתה צריך למדנות. אומר לו, נראה לי שהמכתבים יחזקו אותי בעבודת השם. וככה רב צדוק מתוודע לחסידות ברסלב. מעלים לתרופה, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן, ספר המידות, ומאז כל ספרי ברסלב לא ירדו משולחנו. הוא כותב, לוקח ספר המידות ופותח אותו, כותב מקורות לכל ספר המידות. ואפשר לראות שהמון המון מהתורות של רבי נחמן מברסלב משוקעות בתוך התורות של רב צדוק. ורב צדוק עשה הרבה נפשות, איפה היה הכינוס החסידי הכי גדול של ברסלב בפולין? בלובלין. המון התקרבו, רב יצחק ברייטר השם יקום דמו, ואחים המון התקרבו לברסלב, דווקא בלובלין, דרך רב צדוק. תראו לדוגמה דברי סופרים מוטט זין, מקור יהודה. נקרא רק את הקטעים המודגשים. אין ליהודי להתייאש משום דבר. נשמע לכם מוכר? אם הייתי מוריד פה את הכותרת, רגע, זה לקוטי מוהר"ן, כי אין ייאוש כלל אצל איש יהודי, והשם יתברך יכול לעזור בכל עניין, וכולי, פה מסביר למה דווקא אברהם ושרה היו צריכים להתפלל עד שנפקדו בילדים וכולי, לא נרחיב במי שלמדנו את זה לפני כמה שנים בפרשת לך לך. בנוסף, אף על פי שהיה אדמו"ר, הוא מאוד מאוד הקפיד ונשמר לא לעסוק בענייני העולם הזה, בלי פוליטיקה, בלי הנהגת הדור, בלי כנסים של רבונים, כל כולו קודש לשם, עבודת השם, וללמוד תורה ולהדריך את החסידים שלו, לא כנסי רבנים ולא שום דבר. אבל כעבור שנה מהפיכתו לאדמו"ר קרה לו אסון, ואשתו הרבנית הצדקנית, מרת חנה דבורה, נפטרה. נפטרה, לא היו להם ילדים, ובעת שתימת הגולל, הוא ביקש את מחילתה ולחש לה, חטפי העולם הבא שלי, אני נותן לך, כי מידך לי כל תורתי. ועכשיו הוא בבעיה, כי בבת אחת אין לו פרנסה. פדיונות הוא לא מקבל מחסידים. ולבסוף מה שהוא הסכים זה שאחד החסידים ייקח את החנות של אשתו, יתפעל אותה, אבל ייתן לו רק די צורכו בלבד. שזה אומר, קוסטה בערב ולחמנייה, מדי פעם תבשיל גריסים ובראש חודש חתיכת דג מלוח. זהו. וזה כמובן, רק אחרי שהוא סיים מסכת. כי בלי זה הוא לא אוכל. פעם אחת בכל המועד סוכות, שמצווה לאכול בסוכה, שלח לבית המדרש, האם יש איזשהו עבר שסיים מסכת, יכול לבוא לעשות סיום אצלו בבית. הגיע אברך, אומר, היום סיימתי מסכת סוכה. שאל אותו רב צדוק, כמה פעמים כתוב מסכת סוכה? פסילת סוכה. אברך לא ידע. אמר לו, אז איך אני אוכל להיות מהסיום שלך? עזוב, אני אלמד לבד. נעשה סיום בעצמי. שלחת אברך. וככה עד יומו האחרון הוא נהג לאכול רק בסעודות מצווה של סיום מסכת. בשנותיו האחרונות הוא רצה לעלות לארץ הקודש, שמעלת ארץ ישראל אחד הדברים הבולטים בכתביו. הוא עוסק בזה גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה הלכתית. הוא כבר גמר אומר בליבו על ארץ ישראל, היה לו אח בשם רבי יצחק אביגדור שחי בארץ ישראל. והתלמידים הזדעזעו שהוא יעלה, הם ניסו למנוע ממנו. בסוף מה שהם עשו זה שהם שיחדו את הדבר של לובלין, שאת כל התנאים הרבצה, זאת אומרת, תביא לנו, אנחנו נביא לו, ואת כל המכתבים מאח שלו מסיננו. לא הביאו לו רבצה דק. והוא במשך חצי שנה לא רואה מכתבים מאחיו, אומר, אולי קרה משהו, אולי זה, מהשמיים מונעים אותי מלעלות לארץ הקודש. כל ההוצאות של הנסיעה היה חסיד אחד שנפטר, ואת כל הכסף הוריש לרבצה דק ואמר, אבל תשמעו את זה לדבר מצווה. רב צדוק חסך את זה, בשביל עוד לארץ הקודש, כי זה דבר מצווה, לא, יישוב ארץ ישראל, אבל בסוף, תלמידים מנעו ממנו לעלות, ואב, הוא לקח את כל הכסף הזה, לבנות בית מדרש, בלובלין, שנקרא בית מדרש של הכהן. שם אבא של הרב בני ביקר, הבית מדרש הזה היה לא רחוק מהבית מדרש של החוזה, חוזה מלובלין, והוא שרד עד השואה, לצערנו, אבל לא אחרי השואה. בדרשה של רב צדוק, בחנוכת בית המדרש הגדול שלו, אז הוא הזכיר את הגמרא בברכות דף ח', שממנו הוא לומד שלבתי מדרש בחוץ לארץ יש דין של קדושת ארץ ישראל. זאת אומרת, אני פה בבית מדרש, אני בארץ ישראל. ולאחר מכן, כמה חודשים אחרי פטירת אשתו, הוא נושא לאישה בפעם השלישית, והפעם הוא מתחתן עם הנכדה של היהודי הקדוש מפשיסחה, שהייתה אלמנה, עם ילדים מבעלה הראשון. רב צדוק מאמץ את הילדים של אשתו, ממש כמו אבא, הוא דואג לחתן אותם ולגדל אותם, אבל בפעם השנה בחייו צריך כסף. כאילו רחיים בצברו, יש עכשיו ילדים להאכיל. ורק אז הוא הסכים לקבל כסף מעמדות, שהוא אומר מה לעשות את נכדי היהודי הקדוש מפשיסחה, העולם צריך לפרנס. והכל הלך לילדים שלו, אבל הוא המשיך להיות ניזון מקו חרובים, כן, מלחמנייה וקוסטה בערב אחרי סיום מסכת וזהו. זמן קצר לפני פטירתו, בא אצלו אחד בגדולי החסידים, והזכיר את אשתו החולה שהתפלל עליה. הרבי אמר שהוא התפלל, וכעבור כמה זמן האישה הזאת מתה. רבי צדוק אמר, אם אין לי כבר דעה בשמיים, כנראה שהגיע הזמן שלי להסתלק מהעולם. ובאמת בשנת תפריש סמך 1900, שהוא בן 77, התחילה הבריאות שלו להתרופף. לא שזה גרם לו לשעת מסדר יום שלו, כן? הלוז המשיך להיות אותו לוז מטורף, הוא קם כל בוקר ב-5 בבוקר, כרגלו, לובש את בגדיו, ופעם אחת הוא קם בבוקר וכמעט נפל שהוא קם. המשמש מאוד נבהל, אמר לו רבנו אולי נחזור למיטה, אומר לו שימו לב איזה משפט, אומר לו רב צדוק, מיום עומדי על דעתי, לא חזרתי לישון אחרי התעוררותי הראשונה. גיי ועד, אני פה מכיר, אני מכיר את עצמי, אוקיי? מיום עומדי על דעתי, השעון מצפצף, אני קם, אין עוד חמש דעות, אין סנוז, אין נודניק, אין המפקד, אפשר הערכה, אין. אבל אז הוא הבין שזה הסוף. ואז הוא מתחיל לרמוז לבן שלו ולחתן שלו החורגים, שכדאי שידפיסו את כל הכתבים שלו בניגלי ובניסטר, תמיד היו שמורים אצלו בארגז נעול, והוא אפילו התחייב שהוא יהיה מליץ טוב עבור מי שיסייע ויתעסק בהדפסת הספרים, ונראה איך רב צדוק מתייחס לכתיבת חידושי תורה. תראו מקור י"א מספרו מחשבות חרוץ עוד ת"ו. ומצווה האחרונה בתורה היא כתבו לכם את השירה הזאת, כן, כתיבת ספר תורה, שכוללת כל כתיבות דברי תורה. לא רק לכתוב ספר תורה כתיבת סתם, אלא גם כל חידושי תורה שיהיה השערה בעולם הזה. ועבדי מדינה, דברים שבעל פה, כן, הגמרא בגיטין, אי אתה רשאי לאומרה מכתב, מכל מקום, אחר שהותר לכתוב, הרי כתיבתם מצווה, ובכלל מצוות כתבו לכם, שעיקר הכוונה, שימו לב, שיהיה קיים לדורות. פה מסביר למה בזמנו המשנה לא כתבו, אבל הוא אומר פה בהמשך, אבל אחר, קטעת המודגש, אבל אחר שנפזרו בגלות, לכל קצוות, עד שאם יצטרכו ללמוד מפי רב, הייתה התורה משתכחת ושלום, הרי הכתיבה מצווה חיובית. אני קורא קטעים המודגשים, מכל מקום, גם כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל הוא בכלל תורה שבעל פה, שנגלם שם עליו שלום, ומי שחידשו בעולם הזה, צריך שישאר הדברים לעולמי עד בעולם הזה. גם כן איך? על ידי הכתיבה. ועל כן לזירו הקדמונים לכתוב כל מה שמחדש. כן, הוא בית שם וכו' וכו'. וראיתי כתוב שם על חכם גדול אחד שלא כתב שום דבר מחידושיו. למה? באומרו, כי לא הותר לו הכתיבה, כי הוא זוכר הכל. ולא שכח שום דבר ממשנתו מחידושיו מעודו. וטעה. אומר פסק, למה הוא טועה? כפי מה שנדבר, כי הם מכוונת הכתיבה לעצמו לבד, רק לדורות הבאים. שתראו מה רב צדוק אומר פה. למה אני כותב? לא בשבילי. אני כותב לדורות, בשבילנו פה הדורות הבאים. תמיד הייתי אומר לחיילים שלי בחפיפות, בהכשרה. ההפך מלשכוח זה לרשום. עכשיו התחלתי מסכת ברכות, נכון פרק רביעי חמישי, הקשבתי לשיעור של הרב רם, אוקיי? אז אני למדתי אצל הרב רם את השיעור הזה לפני 17 שנים. זוכר? וזמן קיץ תשס"ה. לפני קורס קצינים, את הסוגיות, מה ההבדל בין חנה לתפילה של אברהם וכו'. למה אני זוכר את זה? כי יש לי שיקומים, שמור. ההפך מלשכוח זה לרשום. הוא אומר פה לדורות הבאים. ואותו חידוש שהוא חי העולם צריך שישאר קבוע וקיים בפועל בעולם הזה. בסוף, דעידנה, כיום, עיקר מצווה בכתיבת תורה שבעל פה. אומר רב צדוק, עיקר מצוות כתיבת ספר תורה, זה לכתוב את החידושי תורה שלך. לא לקחת 150 אלף שקל לסופר סתם ספר תורה, יש בית כנסת מספיק. תתי ספרים, תכתוב את הספרים שלך, תחדש. תת אלול, צף רי סמך, בשעות הבוקר, רב צדוק מאבד את הכרתו, הרופאים מנסים לעורר אותו, אשתו וביתה, החורגת של רב צדוק, עומדות אצל ארון הקודש, בוכות, מייללות, מתחננות שזכות התורה תעמוד להשיב את נפשו, אבל ארון הקודש נשבע, הבית מבני חסידים אבלים, המשמש שלו רב יודל נופל על הארץ ודופק את הראש ברצפה, הוא אומר, אנה נלך מעתה ובצל מי נחפה מעכשיו. רב צדוק נקבר בלובלין, באותו אוהל של רב לייבלה, הם אחד ליד השני. בנו החורג, מספיד אותו, והוא חוזר מילה במילה על ההספד של האריזל הקדוש, שהספיד את הרימק, רבי משה קורדבורו בצפת. כי יהיה באיש חטא מוות, משקה באיש חטא משפט מוות ואומת, מה המשך? ותלית אותו על עץ. אומר האריזל, סיבת המוות של הרימק היא לא מדין חטא, אלא רבי תלית אותו על עץ. תלית אותו על עץ בגלל עץ הדעת. רק בגלל זה הוא מת. כן? חולך ממנו, מות תמות. אומר הבן, רב צדוק מת בגלל עץ הדת, לא בגלל החטאים שלא היה לו. רב צדוק הכל מלובלין לא משאיר אחריו חסידות. אין אחריו שושלת רב צדוק. רב צדוק היה מדמויות ההוד שאי אפשר להמשיך אותם כי הם חורגים לטובה, אני אומר את זה, כן? מכל תבנית, מכל צמצום. אבל אולי לרב צדוק יש שושלת הרבה יותר טובה. כי אין לו בנים ונכדים ונינים, אבל מה יש לו? יש לו ספרים. שאדמור צמח צדק שהיה יתום מאמו, גדל אצל אדמור הזקן הסבא שלו, היה בן 4-5, אומר לו הסבא, אלתר רבי, כן, אדמור הזקן, אומר לו, הוא קנה לך חבר. אל תקרא, הוא קנה לך חבר, כן? אלא קנה לך חבר, ככה הוא דרשת המשנה באבות. קנה לך חבר. הקולמוס, זה יהיה חבר שלך, תכתוב. אדמור צמח צדק, זה איזשהו 100,000 מאמרים, כן? כתב באריכות עצומה. תכתוב את הכל. ובשל הכתבים המרובים של רב צדוק והמגוונים בכל מקצועות התורה, כתבים שמציגים משנה סדורה, ראותה, ברורה, אז ממילא לרבנו הכהן הגדול מלובלין יש תלמידים בכל החוגים שלו, גם חסידים, גם מתנגדים, גם פוסקים, גם הוגים, אפילו אקדמיים שחוקרים את משנתו. אוקיי? וזה עולם את מהלך חייו ותורתו. אחד הנושאים, ובזה נסיים, אחד הנושאים אולי הכי מרכזיים בתורה שלו, של רב צדוק, זה קדושת ישראל. ישראל קדושים. והוא מייחד לזה המון המון כתבים, מערכות שלמות. אז מידה כנגד מידה, מה הפלא שכל ישראל דבקים בתורתו? בואו נקרא פה את הקטע האחרון, ידבט, אחד לפני האחרון. הציר העיקרי שעליו סובבים כל תורותיו של רב, כן, סליחה. כן, של רבנו הוא, סליחה על טעות הקלדה, הוא מעלת קדושת ישראל בכל המקומות ובכל הדורות. לפי רעיון זה לא חטא דור המדבר, הוא מורגל הבסיס של האדמור מאישביצה, מחטותיהם של דור המדבר נעשתה תורה. ואם חסרה עוד אחת מתורה זו הרי פסולאי. ומן המצוות שלנו לא נעשתה תורה, מרמי השילוח. והכהן הלך גם הוא בשיטה זו אחר בו, וכתב ספר שלם על קדושת ישראל, שבו לקחת רעיון קדושת ישראל כנקודה מרכזית בהשקפת עולמו התורנית חסידית. כמו רבו, כן גם הוא מבקש להיות סנגורם של כל הדורות בישראל, אף של אלה שחטאו והתרחקו ממקור ישראל, כמו שכותב בספרו ישראל קדושים. אף שגלו בראש גולים לצאת גם מקדושת הארץ, מכל מקום, אין נפרדים משורש הקדושה כלל. וסוף שיגאלו כולם, אף אותם שנטמעו בין העמים לגמרי ושלא יוכלו לצאת מעצמם. ועל זה נאמר, אחד מהאחים, כן, או בן דודו יגלנו. כן, אחד מהאחים או בן דודו יגלנו. ובמקום אחר מספריו, בחוזרו על הרעיון של קדושת ישראל, מדגיש ומתאים שישראל קדושים הם מבטן ומלידה, ואפילו בתינוק בן יומו יכולים להכיר את זאת מי שעין מבחנת לו. ואפילו מומר ועבר על כל עבירות שבעולם עדיין קשור בשורש נשמתו למקור הקדושה. וחז"ל המשלו להדס בן קוצים. ואלו דבריו, כי אפילו ישראל שמיר דת חמל ניצן וגדיל עבירות זו למעלה מזו, אף על פי שחטא ישראל והמשילו בסנדרין לאסה, כן, להדס שניצא בין הקוצים. כי גוף הישראל מלידה מבטן מובדל מגוף עקום, אפילו תינוק בן יומו ניכר למי שיוכל להכיר שזה בשר קודש. וזה בשר חמורים. ובאחרית ימים כשיבורר זה דכל הוראים מכירום, וכאשר העידו מהאומות בית השמות תחמל לצלם, דלשב ואמלו גם באותם שנשתמדו, דאחר חקירה נתברר עליהם שהם עדיין ניבן לשמיים. כידוע בסיפורי הקורות. ולהלן הוא אומר, ישראל קדושים, כלומר הגמרא, והוא מוסיף, אפילו הבעלי עבירות שמילוי הרצון שלהם, אפילו לדבר עבירה, נקרא קדושה. ומיני נמצא למד זה, מן הגמרא עבודה זרה דף נון ב', שנאמר שם שהעבירה הזרה של ישראל, אין לה ביטול ותאונה גניזה כמו המזבח. ואם תשאל, איך יעלה לדעת להשוות עבודה זרה למזבח שיש בו קדושה? אלא התירוץ הוא, עבודה זרה של ישראל אינה עבודה זרה באמת, כי אם עבודה לשם. רק שבעולם הזה נגלית עדיין ההכרה הברורה הזאת שכל מעשי ישראל הם פעולת השם ממש. הרעיון הזה של העתיד לבוא כאשר יתברו כל המעשים בעולם האמיתי, התגלה אז לעיני כל שחטאי ישראל לא היו חטאים כלל, אלא הכל מצד הקדושה ופעולתו יתברך. הרעיון הזה מונח ביסוד כל השקפתו ושיטתו שלפי הכל ישראל קדושים הם. בלי להוציא אף אחד מהם מן הכלל, ואפילו מי שעבר לכל עבירות שבעולם, ואפילו מומר שהיא הדרגה האחרונה ביהדות שאין אחר ולא כלום. שיטתו של הכהן והשקפתו על ישראל כעל עם קדוש אינה מוציאה שום יהודי אל מחוץ למחנה, כי כולם קדושים בשורשם. ורעיון נפלא מביע הוא בעניין תקוות ישראל בגולה. למה נקרא רבנו גרשום מאור הגולה? למה? על שאיר עיני בני הגולה כיצד? כידוע, תיקן רבנו גרשום שתי תקנות חשובות בענייני אישות. א', אסור לגש אישה בעל כורחה, כן, רב צדוק הכיר את התקנה הזאת, ב', אסור לשאת אישה שנייה על פני הראשונה. וזהו סמל ליחס הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אין הקדוש ברוך הוא יכול לגרש את ישראל מעל פניו בעל כורחם, ואינו יכול לקחת לו עם אחר על פניהם. ובזה ירבנו גרשום את עיניהם בחשקת הגולה, שלא יתייאשו ולא יחשבו שהשם עזבם. אז עד כאן, יש פה דף המקורות, עוד רשימה של הדרכות בעבודת השם שרבנו כתב. תקראו את זה לבד, מי שאין לו דף המקורות, אז זה נמצא בהקדמה לאור זרוע לצדיק, מה שתחילת הספר, אחד מכתבה של רב צדוק. שימו לב שזה לא סתם רשימת סגולות ועצות. לכל עצה, עיין תוספות פה, עיין גמרא פה, עיין ברטנור שם, שולח מקורות, זה לא סתם עצות סגוליות, אלא הדרכות ועצות מעשיות. אז זה ככה היה ככה טעימה מדמותו המגוונת והפלאית של רבנו הכהן הגדול רבי יצחק הכהן מלובלין. אני אומר את זה גם בעולם ההשקפה, גם בעולם החסידות, גם בעולם ההלכה, דמות פלאית. ואני שמח על ההזדמנות שלנו עכשיו בקיץ להגות ולהעמיק יותר בשיטתו בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.